שלום לכולם. אחד התסכולים היותר גדולים זה של הורה לנער או נערה שכבר חצו את קו גיל ה-18. נניח הבת נמצאת בשירות לאומי, או הבן נמצא בצבא, ורואים לנגד עיניהם שמשהו עובר עליו מבחינה דתית, מבחינה רוחנית. במילים של ההורים, שלמדי פעם מדברים איתי או שאני מדבר איתם, איך אמרה לי אמא? היא משבוע לשבוע מדרדרת. היא משבוע לשבוע נשחקת. איך הבת שלי פעם הקפידה כל כך על, השלימו את החסר, תפילה, צניעות, לא יודע מה, ועכשיו זה משבוע לשבוע הלבוש שלה, משבוע לשבוע ההתנהגות שלה. מה אני יכולה לעשות? כל עוד הם היו בגיל תיכון, ואותו סיפור עם בנים בצבא, כל עוד הם היו בגיל תיכון, יכולתי עדיין להציב גבולות, יכולתי עדיין לבוא עם דרישות, יכולתי להגיד, אני אדבר עם המחנכת שלה, אני אדבר עם המחנכת, עם הרם שלו. די, כבר בשירות לאומי. אז אפשר לנסות, אפשר לדבר עם הרכזת שירות, אבל גם הרכזת שירות באיזשהו מקום תגיד, תשמעי, כל עוד היא לא מפירה את הכללים שלנו, לא יכולה לחייב אותה להתפלל. די, זה כבר לא התיכון או האולפנה. ומי אני אדבר בצבא? עם הממפי שלו אני אגיד שהוא לא קם להתפלל? עם הממפי שלו אני אגיד שאני מרגיש שהכיפה קטנה ושהוא מתחיל להסתובב במוצאי שבתות בבילויים שהם לא הגונים? התסכול של אבא ואמא, שמרגישים שהם עדיין אבא ואמא, הם אפילו מלווים ואפילו מממנים את ילדיהם, ובו זמנים הילדים חצו, זה לאו דווקא את התאריך הזה של גיל 18, אלא עברו למסגרת הבאה, הם לא בתיכון והם גם לא מתחת לגיל 18, הם כבר בוגרים, זכאים לבחור, זכאים להשתתף במלחמה, זכאים וחייבים. אני מדבר על בנים, או גם על בנות במלחמתה של האומה הזאת, על נפשה. מה אני עושה? ואני אומר, אתה יכול לשבת מול אמא, בוכה, שהיא רואה והיא מתארת, ואתה משתכנע שהיא מדברת דברים לא הזויים, דברים אמיתיים, והיא אומרת, מה אני יכולה לעשות? חינכתי כמיטב יכולתי, כשהיא הייתה בת 5, כשהיא הייתה בת 10, אני תקועה, אני לחודה, מה עושים? אז קודם כל ישר כוח על הרגישות, וישר כוח על המודעות, וישר כוח שאתם לא רק אומרים, אהלן, מה נשמע, מה העניינים, אלא שאתם מספיק עוקבים אחרי הילד והילדה, כדי לזהות שמבחינה רוחנית, הם בעיניכם מדרדרים. אז זה קודם כל. שנית, ישר כוח על התסכול. ישר כוח שזה כואב לנו. אוי ואבוי, אם נהיה מאלה ההורים, ויש כאלה שאומרים, הוא גדול שיבחר את דרכו, והם אומרים את זה מתוך התנתקות נפשית. אם מישהו אומר את זה כהכרעה חינוכית, עוד אני מבין. הם אומרים, אני את שלי עשיתי, יאללה, שיצליח. שלישית, המשפט הזה שאמרת לפני רגע, אני אומר לאותה אמא על הבת שלה בשירות לאומי, עשיתי כמיטב יכולתי כשהייתה בת 5, כשהייתה בת 10, כשהייתה בת 15, שלחנו אותה לבית ספר הכי טוב שיכולנו, מה לא עשינו? אל תגידי את זה בתסכול, תגידי את זה בשמחה. עשיתי כמיטב יכולתי, ובעזרת השם, החינוך הזה עוד יתגלה כמשהו שמשפיע לטווח. יכול להיות שכרגע קצת קשה לה. אבל אני אדע כלפי עצמי, לא רק בשביל המצפון, אלא כדי להקרין לה אמון שבא ממקום כן, ממקום אמיתי. אני אדע שיש סיכוי ויש תקווה ויש אמונה, שכל מי שיספגה במשפחה שלנו בעזרת השם עוד יתגלה במלוא העוצמה. זו הפתיחה. על גבי זה קשה. בוא נגיד את האמת, קשה. שנית, אני באמת חושב שיש לנו תפקיד חינוכי, בניגוד למה שחלק מאנשי המקצוע אומרים, אחרי גיל 18, אין לך תפקיד חינוכי, למעט אם זה משהו שפוגע בך. לוקח את האוטו והורס, אז מותר לך להגיב. אני לא מסכים. יש לנו תפקיד חינוכי, גם אחרי גיל 18, הגיל הקדוש הזה, רק שהאופי של התהליך החינוכי משתנה לחלוטין. זה כמעט ולא בגבולות, זה הרבה יותר בדיבור, וגם הדיבור הזה הוא לא בדרישה ובהטפה, אלא הרבה יותר בדו-שיח, בנקודה למחשבה שאני מנסה להביא בפניו או בפניה. יש לנו תפקיד חינוכי, אבל הוא נעשה בצורה הרבה יותר דיאלוגית, הרבה יותר בדו-שיח, הרבה יותר בהקרנה, הרבה יותר בדיון סביב שולחן השבת, מה דעתכם על, אבל המטרה שלי היא חינוכית. אני במפורש רוצה לתת להם קריאת כיוון של אולי התנהגות אחרת רצויה. אני לא אבוא כרגע ואני אדרוש או אני אגיד את זה אחרת. דברים שקשורים לבית. כלומר, אם יש קיור מלא והוא בחיים לא מפנה כלים, מותר לי להגיד מילה גם לילד בן 25. מותר להגיד, סליחה, רגע, הלו, בוא תיתן יד. דברים שקשורים ושמפריעים לבית חזיתית, מישהו שמשמיע מוזיקה בקולי קולות, וזה מפריע באופן אמיתי, מותר לי. זאת אומרת, בן אדם לחברו בוודאי שמותר להמשיך, בפרט שזה פוגע בנו. דברים שקשורים להתנהלות האישית שלו בן אדם למקום, אני חושב שצריך לחשוב 20 פעם. לא, ברור לי שילד בן 25 צריך להגיד לו, קום כבר לתפילה, קום כבר לתפילה, ברור לי אפילו שלא. אפשר לשאול אותו, האם אתה רוצה שאני אעיר אותך? אבל אם הוא אומר לא, אני לא חושב שאני יכול לחוף עליו בגיל, אני חושב שלא. אי אפשר בגיל 25, אפשר לדבר, אפשר להצטער, להביע צער, אפשר להציע משהו אחר, אפשר להמשיך להשתדל להיות דוגמה אישית. שוב, דברים שפוגעים בי, אם מישהי הולכת בחוץ לא צנוע, בגיל 25, יש מעט מאוד שאני יכול לעשות. יכול להציע, התהליך החינוכי נשאר, התכוונתי שיש מעט מאוד שאני יכול לעשות בדרישה חד משמעית. אני כן יכול להגיד שבכסף שאני משלם, בבקשה, אל תקני בגדים כאלה. אני כן יכול להגיד, בבקשה, תכבדי את שולחן השבת, אוהבים אותך, רוצים אותך בשולחן השבת. אבל לשולחן תבואי בבקשה, כמו שאצלנו בבית אנחנו רגילים, מה שאת עושה בחוץ, חבל לי, מצר אותי. אבל את כבר גדולה. כל זה זה רקע בשביל הפתיח, בשביל לחזור חזרה לבחורה בשירות לאומי או בחור בצבא. בוא ניקח את הבחור לצבא כדוגמה. אני חושב שיש הרבה מאוד שעדיין ניתן לעשות. ראשית הכל להתפלל. אנחנו עליו. להתפלל. להתפלל ולהאמין ולקוות ולפנות לריבונו של העולם שיעזור לנו. שנית, צריך לזכור שלא תמיד מראה חיצוני קובע. הוא אף פעם לא היה הגורם הבלעדי. ובימינו על אחת כמה וכמה. ויכול להיות שהכיפה באמת קצת יותר, יכול להיות שהלבוש, ויכול להיות שהם עדיין מבחינת התודעה הפנימית שלהם דתיים באמת. כולם הולכים בלי כיפות או עם כיפות בכיס, הדתיים, אצלו בפלוגה, הוא הולך עם כיפה יותר קטנה, צריך עוד לשמוח ולהתגאות בו. זאת אומרת, אל תשפטו את העולם הרוחני הפנימי שלו לפי דברים חיצוניים. גם אם אתם צודקים, ואני עובר לנקודה הבאה, שהדברים החיצוניים מעידים על שחיקה גם בעולם הפנימי, בעזרת השם. בעזרת השם יש לא מעטים, שהייתה להם איזושהי תקופה, שיצאו לעולם הגדול, היו בחברה לא דתית, היו באווירה שלא תמכה ועודדה וחזקה, יש כאלה שפרחו במקום הזה, מבחינה רוחנית, ויש כאלה שנשחקו קצת, וכשהם השתחררו, או כשהם התקרבו לחתונה, הם חזרו... 10 מונים. חזרו למקום שגם אנחנו לא נמצאים. אז גם, אני אומר את זה עוד פעם, בצורה מסודרת. ראשית לכל תפילה ופנייה ואמונה, פנייה לריבונו של העולם. שנית, לא להיבהל רק ממראה חיצוני, לפעמים מראה חיצוני לא מלמד על כלום. שלישית, לפעמים המראה החיצוני מראה, אבל הוא מראה על מצב זמני. נכון שרוחנית המצב קצת יותר מורכב, אבל בעזרת השם עוד יחזור. רביעית, אני מקווה שלא התבלבלתי בספירה, יש לנו תפקידים חינוכיים אבל עדינים. למשל, לחשוב את מי הוא מעריך, אולי זה מדריך שהיה שלו בתנועת הנוער, אולי זה המחנך שלו בכיתה י"ב, ותעתיקו את זה לבנות אותו דבר, להרים אליהם טלפון, להגיד שמו, קצת קשה לו, אולי תזמינו אותו לשבת. עכשיו, אין מדובר על שיחה אחת בשבת אחת, ולמחרת הוא מתהפך. הוא מבטל, היא מבטל את שירות לאומי, הולכת ללמוד תורה באיזה מדרשה. מדובר על המשך קשר, המשך חיזוק. לבקש מאותו, שוב, מדריך בתנועת הנוער, אח בוגר של החבר הכי טוב שהוא מעריך אותו, אבא אחר שהוא הרבה שם בבית כי החבר הכי טוב שלו, שיזרוק לו מילה, שידבר איתו מדי פעם. כי לפעמים עם ההורים יש קצת מתח, וכשזה בא ממקום אחר, שוב, הרם שלו לשעבר, למצוא את הבן, המדריך שלו בישיבה התיכונית, גם שיזמין אותו לשבת שזה משהו משמעותי, ולא צריך להרגיש על ראש הגנה בוער הכובע, הוא מיד ידע שאני אמרתי, קודם כל זה לא נורא אם אמרתי. אמרתי שהוא עובר דברים בצבא, תזמין אותו, אבל הוא, למה זה חייב לראות מוזר? אומר, תשמע, אני עושה סבב טלפונים, אני מדי פעם מתקשר לחבר'ה, הרבה זמן לא ראיתי אותך, או בדיוק חשבתי אליך כי בדיוק פגשתי מישהו מהשכונה שלך, מה העניינים, מה המצב, אתה יודע מה, בוא לשבת. כמשהו שמחזק את העוגנים, נוכח רוחות הפרצים, כן, נוכח הרוח החזקה, מחזק את היתדות, מחזק את העוגן, את היציבות, וזה יכול להמשיך לבוא לידי ביטוי, ב-SMS מדי פעם, קוראים לזה מסרון בעברית, בבית טלפון מדי פעם, זה המעגל החיצוני. מעגל הבא, לפעמים יש אח או דוד, כלומר בתוך המשפחה ממש, שלהם קצת יותר קל, ואני בא עם אותה בקשה. קצת קשה לו בצבא, קצת, יש קצת מתח, תעשה טובה. והאח לא תמיד חושב להרים טלפון יזום פעמיים בשבוע אל אח שלו בצבא. כשהוא פוגש אותו, בשניהם במקרה בשבת בבית, יש חיבוקים ויש שיחות עד אמצע הלילה, אולי. גם זה לא בטוח, כל אחד ויש לו את החברים שלו, כל אחד בשכבת גיל קצת אחרת. לפעמים צריך לבקש, אפילו לא צריך לפרט את מלוא הסיבה. קצת לבקש, והנה יש לנו עוד מעגל תומך, יכול להיות במקום הראשון, יכול להיות גם וגם. אחרי זה אני. אפשר להביא פעם ספר מתנה. הספר לא חייב להיות מסילת ישרים. יכול להיות ספר קריאה, אבל שמעורר לגבורה, לא רק פיזית. ספר קריאה שמעורר לערכים. ספר גבורה שמבטא את מלוא סולם הערכים שהבית שלנו עסוק בו. אני שוב, לא מציע כרגע מישהו שבאמת ככה על קרעי תרנגולת להביא לו ספר של לימוד הלכה יומי. אם זה מתאים מצוין, הלוואי. אבל בדרך כלל זה מישהו שהספר הזה כבר מעלה אצלו אבק על המדף. אבל ספר קריאה שאני יודע שעשוי לעניין אותו. שנית, או שלישית, או ראשונה, לחזק את עצם קשרי המשפחה. לא רק לדון ולא רק על מצבו הדתי איתו. לא רק להגיד מה יהיה איתך ותראה מה קורה לך ותתפוס את עצמך בידיים, שאותי זה לא משכנע בכלל. אלא להרבות בהוויה משפחתית. להרבות במוצאי שבת, במשהו, חצי שעה, כי אחרי זה הוא רוצה ללכת לחברים, אני מבין את זה. אתם באים איזו תוכנית של 6 שעות ונעלבים שהוא לא רוצה להיות. החברים הם עדיין מאוד משמעותיים בגיל הזה. אבל חצי שעה מסיבת יום הולדת לא, או לאח שלו, להזמין לשבת שהוא בנקו נמצא, בני דודים שלו, כל מיני דברים שמחזקים את הדבק המשפחתי, כי הדבק המשפחתי הוא חלק ממה שמשאיר אותם קרובים גם לעולם הרוחני, עד שהוא ינחת חזרה על הרגליים ויבחר בעולם הרוחני הזה בגלל הרוח, לא רק בגלל המשפחתיות. אבל המשפחתיות זה חלק בלתי נפרד מהעניין. על גבי זה ניתן בעדינות גם לשוחח. אבל בעדינות זה לא להגיד לו מה עובר עליך, מה קורה לך, תראה לאן אתה הולך מתוך כעס, כי זה שחרור לחץ שלנו וזה רק מזיק. אלא זה יכול להיות בשיא העדינות, דיון, תגיד, מה אתה אומר? שמיניסטים היום, להגיד להם ללכת ליחידה שאתה משרת בה. אני שואל את הבת, מה אתה אומר? לבנות, כדאי ללכת, לא כדאי, קל להיות דתייה בשירות לאומי. מה קורה לדתיות בשירות לאומי? הרי היא לא שכחה את העולם שמתוכה היא באה ובעזרת השם היא גם תשוב. היא יודעת בדיוק, היא מסוגלת להתנהל, בלי קשר למה שעובר עליה. מסוגלת להגיד, זה קשה וצריך להמליץ להם. ואם הם לא רוצות להישחק, אז כדאי להם לקבוע לימוד יומי, לימוד שבועי, לימוד... היא מסוגלת ליטול חלק בדיון, אם היא תרגיש שהדיון הוא אמיתי. אם היא תרגיש שכל הדיון זה רק הכנה, כדי להגיד לנו ומה איתך, מתי את מממשת, אז אל תיכנסו לשם. קיצורו של דבר, יש בהחלט מורכבות ותסכול והרבה מאוד דאגה. כשהבן או הבת נמצאים אחרי תיכון ולפני חתונה. התקופה היא בעלת, יש כאלה שזו תקופה קצרה, יש כאלה שזו תקופה ארוכה, ואפשר עוד לדון האם יש לנו תפקיד חינוכי כלפי ילדינו הנשואים, אבל בואו נשים את זה רגע בצד. בתקופה הזאת אני מבקש לטעון, לפעמים הם פורחים ואנחנו מתגאים ושמחים, אבל לפעמים הם נכנסים לכל מיני, זה חלק מגיל ההתבגרות קודם כל, אז לא להיבהל. ושנית, לדעת שיש לנו תפקיד חינוכי, אבל התפקיד הזה מתבטא בצורה אחרת לחלוטין, יש לנו זכות לדרוש, אני מסכם אם לא שמתם לב, יש לנו זכות לדרוש, אבל בעיקר דברים שפוגעים בהוויה המשפחתי, בין אם זה הכלים ובין אם זה הניקיון או השותפות בכלים, או בין אם זה התנהגות שפוגעת ישירות. אל תגידו לי, זה שהוא לא קם לתפילה פוגע בי ולכן הוא חייב. אני מסכים שזה פוגע, הוא לא חייב. בגלל זה, מה לעשות? כל אחד ודרכו. כן יש לי אפשרות לדבר בצורה עקיפה, למצוא אחים ודודים במעגל השני, למצוא אנשים שהוא מזדהה איתם במעגל השלישי, לתת פעם ספר, לשלוח SMS לפני שבת, להרבות בהוויה משפחתית, ושוב להתפלל. ובעזרת השם, החבילה הזאת כולה, תסייע לו לעבור את התקופה הזאת, או לה, לעבור את התקופה הזאת במינימום נזקים, כדי שעד מהירה היא תבחר מחדש בדרך שתורה מלאה וגדולה, כדי שעד מהרה הוא יבחר בדרך שבה אנחנו נראה בעין עד כמה הוא נאמן לחינוך שניסינו להקנות לו. בעזרת השם נתבגר גם אנחנו, נדע גם, נשכיל גם אנחנו לעשות את תפקידנו החינוכי גם בגיל המורכב הזה, ונתברך בילדים שהולכים בדרך התורה. שלום וכל טוב.